תרגיש חופשי לרקוד, גדי. שלום, 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 שלום. ויש לנו פה אורח מיוחד.
חברים.
יש לנו פה אורח מיוחד שלא היה פה הרבה זמן. אני אפילו חשבתי, זה משהו אישי נגדי. אז הייתי צריך להביא את התותחים הכבדים. עוד לא, חכה, נדבר על זה. דבר, אפשר לדבר על הרבה דברים. אבל הוא פה. ואני חושב שזה זמן טוב, במיוחד לאור השיחה שלי עם הלל בפעם הקודמת. בכלל, כאילו, אני נתפס כאנטי מה שאתה תומך בו, גם אם זה היה, או תומך במה שאתה אנטי אליו, נכון?
ברור.
הוויכוח המפורסם, לא מפורסם, הנושא המפורסם, הוויכוח הוא לא מפורסם, אבל הנושא המפורסם זה אופנסיב סייבר בעד ונגד, אוקיי? שאתה יודע להרגיז אותי, ללחוץ על כל הכפתורים שם.
שבצורה מוזרה, אם אתה באמת ידחוק אותנו, אנחנו די מסכימים, אבל קשה להגיע להסכמה.
כן, נכון, אנחנו מסכימים, אבל לא תמיד על הסיבות הנכונות, אני חושב. אבל זה לא משנה. גדי, אני חושב שאין זמן יותר טוב שתגיע לפה, בגלל מיתוס.
איי.
בגלל, אני צריך להגיד, בגלל המיתוס של מיתוס. אוקיי?
אוקיי.
עכשיו, הלל הזכיר את המסמך שחיברת עם עוד מספר אנשים, נכון? זה היה נכון. שבוע שעבר, וחתומות עליו, ראיתי רשימה, לא רוצה להגיד אינסופית, אבל רשימה של חברות מכובדות. אתה יכול להסביר את העניין הזה?
בשמחה, בשמחה, אבל אני אתחיל ואגיד שעד סוף התוכנית אני חושב שנוכל לראות שאחד, יש מיתוס במיתוס, ושתיים, המציאות גדולה מהמיתוס, אבל לא בהכרח במיתוס. אני מקווה שהמשפט הזה יהיה הרבה יותר ברור עד סוף התוכנית. אז כן, לפני בערך שבועיים יצא מיתוס לעולם, מודל חדש, אנתרופיק מודיעים, תקשיבו, אי אפשר לפרסם את זה מרוב שהוא מסוכן. אבל נתנו את זה ל-40 חברות, זה נקרא גלאסווינג, יש לנו פה שיתוף פעולה ש-40 חברות במשק יקבלו אותו לפני כדי לחפש את החולשות שלהן. עד כאן כולנו מכירים, אני מאמין. והניוז סייקל היה מאוד סביב זה. ואנשים שמבינים עניין, הסתכלו ואמרו, אחד, אנחנו מפקפקים ביכולות הנטענות של מיתוס להרבה מרקטינג ככל הנראה. שתיים, אנחנו לא מפקפקים ביכולות של מיתוס כנראה מרקטינג בכל מקרה. וזה היה קצת מבלבל ולא, ולמה? כי אנשים שנמצאים בזה עמוק, ואתם אולי תזכרו פרק של סייבר וחברים עם רותם, לפני אני לא יודע, 4 חודשים, 6 חודשים, שבו ישבנו והבאתי בפני רותם שרשרת הוכחות ארוכה, לכך שהעולם של אוטונומוס, סייבר, אופנסיב, חקר חולשות, התקפות וכולי מגיע, והוא כבר פה. וזה הרבה לפני מיתוס. אבל כשיצא המודל החדש, יש שם מתעסקים בזה הרבה, ידעו מצד אחד, וואי, הדבר הזה כבר קיים, מה הקשר מיתוס? שתיים, כן, יצא מודל חדש, יש לו יכולות חדשות, אפשר לדבר עליהן ספציפית. והדבר הכי משמעותי ומהותי במיתוס היה השם עצמו. זאת אומרת, זה הדבר ש... to use the pun lightly, breached, בשפת סייבר סקיוריטי, את המחסום של ה-CNN וה-New York Times. שפתאום הבורד והילדים שלנו וסבתא שלנו וכולם מדברים על מיתוס ומה זה מיתוס. שעד רגע לפני זה, היה דבר כזה שנקרא חולשות ב-AI וכל הדברים כאלה שלא בהכרח הכירו. ומיתוס עצמו, וסכם את האינטרודקשן הזה בזה לפני שנדבר על המסמך, הפך להיות הסימן, הדבר המוביל, לכך שקיימת בעיה כזאת בעולם. לעומת המודל עצמו ומה שהוא אומר. הגיוני לך, ידי?
כן, זה הגיוני. עולות כמה תהיות שלי עלו מיד עם זה, תראה. ולפני, לא היה לנו הרבה שיחה לפני הפודקאסט, אמרנו ישר, יאללה בוא נקליט, כי אנחנו די מסכימים על איזה נושא, אנחנו נדבר עליו כנראה בכל כמעט בכל הזה. שכחתי לגמרי, קודם כל חברים, באתנחת של נחת בזמנים תרופים אלו, יש לומר, אוקיי, גדי, מגיע לך מזל טוב בשעה טובה, נכון? אני לא יודע אם זה כבר מזל טוב, זה בשעה טובה, התארסת.
זה נכון, זה נכון, אני אכן התארסתי לפני כבר כמה זמן. תודה רבה.
עכשיו ספירת העומר, אתה יודע, אבל שאם אתה רוצה, אם אתה רוצה לזרז, הרבנים התירו חתונות השנה בספירת העומר. אמיתי לגמרי, אני לא צוחק.
היא מכירה אותי, היא מכירה אותי כבר שנים, ועדיין, וואה, כן, אתה קולט את זה.
מה זה?
היא מכירה אותי שנים. ועדיין אמרה כן.
זה, אתה יודע, כאילו, אני חושב שזה נכון על כל אחד מאיתנו, כאילו בתחום, על כל החבר'ה בתחום זה נכון, אתה יודע, זה תחום עם הרבה סריטות, אוקיי? אבל יש לציין שהיא גם מהתחום, נכון?
נכון, בהחלט.
יפה. טוב, אז עד כאן...
אפילו ציטטתי אותה פה די הרבה פעמים בתוכנית.
יפה מאוד.
אבל עשית לי הדפק, כשאמרת, גדי, אני יכול להגיד לך מזל טוב, אמרתי לך, טוב, בסדר, תודה, תביך אותי, והייתי בטוח שתגיד לי יום הולדת שמח.
לא, לא, על זה אני התכוונתי, כאילו, יום הולדת בגיל שלך, אני מאז גיל 30, בימי הולדת, אני לא חוגג.
את האמת, אני שוכח אותה.
זה יום עצוב.
באמת, למה יום עצוב?
מתי היה לך יום הולדת?
היום.
איזה דרך יותר טובה לחגוג יש מאשר, אתה יודע, כאילו לדבר על AI, לדבר על AI בסייבר עם חברים. אז נחזור לנושא המדובר, אוקיי? שיממנו את המאזינים עד מוות כרגע, אבל אני בא ואני אומר את הדבר הבא. אני שומע את זה, וזה נכון שאני הרבה פעמים, נקרא לזה, לא יודע, עם המטיף בשער, או הסקפטי שבחבורה וכו'. אבל עולות כמה שאלות מאוד מהותיות, אוקיי? אם ה-AI הוא כל כך טוב בהתקפה הזאת, זאת אומרת, כל כך זה, ודרך אגב, זה, לפחות בקטע של ההכרזה, הם הביאו כמה הוכחות. הם הביאו באג מאוד חזק ב-FreeBSD, אם אני לא טועה, שקיים לטענתם 28 שנה, אני לא ראיתי את הקוד ולא ראיתי את הבאג, אז אני מנוע מלדבר על זה, אבל כולם אמרו וכולם זה. אבל התהייה שלי, לי היו שתי תהיות כששמעתי את הדבר הזה. תהייה ראשונה, כל דבר, אתה יודע, כל עלייה היא גם ירידה. נכון? כל עלייה שאתה עולה היא בכיוון ההפוך היא ירידה. וגם פה בכיוון ההפוך, בשורה טובה להגנה. למה? כי אם עד היום, אבל זה לא דיברו. דיברו על ההייפ. למה? תשחררו את זה לכולם. פייר גיים. יש לי קוד.
זה לא בדיוק פייר גיים, תחשיב. בוא רגע, בוא נשבור את הדברים שאמרת אחד-אחד. כן, כי אתה צודק בכל אחד מהם, אבל כל אחד מהם דורש התייחסות. נתחיל מזה שכבר לפני ההכרזה של מיתוס, משהו כמו חודש וקצת לפני, היה את הכנס Unprompted, אם אתה זוכר, בסן פרנסיסקו.
כן.
ארגנתי.
כן.
ועלה ניקולס קרליני על הבמה, שההרצאה שלו היום עברה את ה-200,000 צפיות מזמן ביוטיוב, Black Hat LLMs, והראה איך עם אופוס, 4-6 בזמנו, הוא מצא 500 חולשות מאוד יפות. ולפני זה, בפרק שלנו פה, דיברנו על DARPA AI, CC, ודיברנו על CVE ג'יני שזה מאמר מאז, ודיברנו על אקסבאו שעלו לטופ של האקר 1, אני חושב שזה, כן, בהאקר 1, ודיברנו על אין סוף דברים כאלה, אני מצאתי חולשות, שחררנו את OpenAnt בנוסטיק כאופן סורס, כי אני לא הולך להתחרות באנתרופיק ובאופן AI, ואת כל הדברים האלה כבר קרו, זאת אומרת, ללא שום קשר למיתוס, וניקולס קרליני אמר שני דברים שבאמת תפסו את הקהל, הראשון היה, אתם לא צריכים פה הרנס מסובך, תראו, אתם פשוט מבקשים מהאל עליהם, ואתם מוצאים חולשות, ומודלים באמת 4-6, אבל גם 4-5, אופוס, עברו קפיצת מדרגה מטורפת. בהרבה מובנים שאפשר לראות על כמות הטרנס, ואפשר לראות את הקריאטיביטי שלהם, קוואט אנד קוואט קריאטיביטי, ואפשר לראות את היכולות שלהם, ואפשר לראות המון המון דברים. ושתיים, מעבר למה שנקרא הקרליני לופ היום, שאומר, פשוט תעשה את זה, פלוס מינוס, ואופנאנט ורפטור וכל הדברים האחרים שיצאו שלא קשורים אליי שזה גם קיים כמובן הוא בא ואמר אלא להם חוקר חולשות יותר טוב ממני וזו הייתה אמרה מאוד מאוד גדולה כי הבן אדם יש לו יומיליטי אינסוף אבל אחד החוקר החולשות הטובים בעולם כבר הרבה מאוד שנים וגם החוקרים האקדמיים בסקיוריטי המצוטטים ביותר אם לא וזה תפס אותנו ומי שנמצא in the know התחיל להתעסק בזה, אבל ראית את זה גם מהקצוות. ממש לפני הפרסום של אנתרופיק, היו שני פרויקטים של אופן סורס, שאחד כבר שמענו עליו בעבר בתחום הזה, ואחד לא. הראשון היה באמת קרל, שבא ואמר, תקשיבו, נמאס לי מכם, אתם שולחים לי המון סלופ וולנרביליטי ריפורטס של LLM, לא רוצה יותר את הריפורטס המזויפים שלכם. ואז הוא בא ואמר, תקשיבו, קיבלתי ריפורט טוב מ-AI, כן? נהדר. ואז הוא בא ואמר, עוד פעם, סלופ, סלופ, ואז, לא, לא, זה נהדר, ואז הוא סגר את הבאג באונטי שלו. אני לא זוכר בדיוק את השתפשו את הדברים, אבל זו הייתה דוגמה אחת שחזרה על עצמה די הרבה. ואז, והיו עוד כאלה, ואז, ממש לפני השחרור, משהו כמו כמה ימים עוד שבוע, החבר'ה בקרנל של לינוקס, המיינטיינרס, אחד מהם בא וענה לפוסט, שנדבר שנייה על הפוסט, יש בחור בשם תומס טאצ'ק, שהקים את מטסנו סקיורטי, אתה יודע, דברים היסטוריים, נמצא בתחום הרבה מאוד שנים, ניקולס קריני גם עבד אצלו תקופה מסוימת, והוא בא ואמר, vulnerability research is cooked, נגמר, מה צריכים אותנו יותר? שזה אמרה מאוד משמעותית, במיוחד שהיא מגיעה ממנו. עכשיו, הוא מצטרף מאוד מאוחר, אתה יודע, למסיבה הזאת, של לדבר על זה, אבל הוא בא עם הבלוג הנכון, בזמן הנכון, עם ההוכחות הנכונות, וזה לא שיהיה מחקר עדיין, כן, בעולם, אבל זה שם מראה אל מול הפנים של אנשים, והקונספט הזה של cooked, אתה יודע, we are cooked, vulnerability research is cooked, תפס, עכשיו אמרה בתעשייה. וכשאתה מסתכל אחורה, אתה ממש יכול לראות, רוב ג'ויס, שניהל את כל התחום ההתקפי ב-NSA, יצא במרץ שנה שעברה באיזה אמרה שזה מגיע הנושא הזה של אוטונומוס אטאק. הדר אדקינס, הסיסו של גוגל ואני, יצאנו בסביבות אוגוסט-ספטמבר, אם סיכנו את הקריירה קצת ברמה של להגיד דברים שהם פאד, fear uncertainty and doubt, מקום דברים סודרים, אנו 6 חודשים, זה כל מה שיש לנו עד האפוקליפסה הזאת, כן, משתמשנו מילים קשות, של הגנה, של ההתקפה, ואנחנו צריכים להתעורר בהגנה עכשיו. ויצא פיל ונבלס, ויצאו המון המון חבר'ה לאורך זמן, ברוס שנייר כתב איתי גם כן משהו על זה. ואנשים או שצחקו עלינו, או שאמרו מעניין, צריך לראות מה יקרה. והדבר המעניין לראות עוד לפני מיתוס, ממש עם השינוי הזה בתקופה שטאצ'ק הוציא את הבלוג שלו, דעה שכולם הפכו להיות ותמיד היה ככה. שזה השינוי שקורה בדרך כלל. וכאן בא ומתקרב מיתוס, ובלינוקס קרנל מישהו עונה לבלוג של תומס ואומר, פעם, שזה לפני כמה חודשים, היינו מקבלים 2-3 חולשות בדיווחים שלנו בשבוע. ואז התחלנו לקבל 10 בשבוע. אבל הכל היה סלופ, הכל היה הלוסינטד ג'יבריש. ועכשיו, אני מדבר איתך לפני מיתוס, יש עדיין 10, אבל הן כולן אמיתיות. ויותר מזה, הגענו גם לשלב שהוא גם מהותי, שבו אנחנו מתחילים לקבל דיווחים כפולים על חולשות. יש מספיק אנשים שמחפשים, ומספיק כלים שמוצאים את אותו הדבר.
נכון.
וזו הייתה נקודת בפני מסוימת, שבאתי באמת ואמרתי, נמאס קצת, כן, כמה ניסינו לשכנע אנשים, או הקלה, או רגע של נחת, של לא בטוח בדיוק, אמביוולנטיות רגשית.
שמה, של I told you so?
לא, לא בקטע של I told you so, בגלל זה אני אומר אמביוולנטיות רגשית, כי יש פה את העניין של האגו טיפה, למרות שלא המון, של אני אמרתי קודם, זה נחמד לי, אבל זה לא מה שהוביל אותי פה. יש מקרים שזה מוביל אותי, לא הרבה, אבל יש. היה פה עניין של סוף כל סוף מקשיבים, כי אנחנו קסנדרה, אתה יודע, הדמות היוונית, אנחנו רואים את העתיד, אבל נידונו לזה בכללה שאף פעם לא האמינו לנו.
אבל קוראים פה
שתי...
אבל גדי, שנייה, יש לי שאלה.
כן.
ואני באמת משתדל להיות רגוע, אוקיי?
אני בטוח.
אני בדרך כלל לא רגוע, אני בדרך כלל לא רגוע, אבל אני משתדל להיות רגוע, תראה, בסוף, אני לא מצליח להבין את הטענה, אוקיי? ואת הגודל של הטענה. אתה יודע מה, את הטענה אני מבין, את הגודל של הטענה אני לא מבין.
בוא נתחיל מה אתה מבין בטענה.
אני אשחק את הדבלס אדווקייט, אוקיי?
לא, לא, לפני, תעשה לי טובה שנייה.
נו.
אמרת שיש משהו שאתה מסכים עליו פה, בוא נתחיל משם. מה אתה כן מסכים
איתו מבין בטענה? אני מסכים שיש גיים צ'יינג'ר מאוד חזק, בנושא של vulnerability, אני לא הייתי אומר research, כי אני לא מחשיב את מה שה-AI עושה כ-research, נקרא לזה vulnerability finding, אוקיי? אני עדיין לא ראיתי...
בוא, שנייה, בוא נגדיר. כלומר, ריסרצ' הוא משהו מעבר, הוא משהו של בן אדם, לא בן אדם, AI, מה שלא יהיה, שזה פה תהליך מחקרי, מדעי, מגיע למסקנות claims, בודק אותם וכו', בעוד finding, אתה יודע, זה כמו static analysis, אני מסתכל, יש לי פאטרנים, לא משנה איזה פאטרנים או לא, ואני עובר ואני מוצא דברים מסוימים, זה ההבדל בעיניך?
כן, זה פחות או יותר ההבדל. עוד דבר, שעם כל הכבוד, עד כמה שידוע לי, יכול להיות שיש מודלים כבר אחרים שעושים את זה, אבל עד כמה שידוע לי, כל הוולנרביליטיז ששלחו ומצאו, מדובר על מעבר על סורס קוד, אוקיי?
אוקיי, בגדול אתה צודק, לא בדיוק, כשאתה עובר בעצם על וידו, אז יש פה דברים נוספים, גם לדוגמה בזה שאתה, לדוגמה באופנאנט, אנחנו מסדרים מחדש את כל הקוד לפי פלואו, עם משהו שקוראים לו יוניטס, כן, לפי חולשות. יש לך דיינמיק טסטינג שאתה יכול להריץ, כל מיני דברים, אבל בוא נחזור לדברים שהסכמנו עליהם.
שנייה. אז הטענה שלי היא שאם תיקח את ה-Vulnerability Researchers היום, רובם, זאת אומרת, התחום הוא פחות מתעסק בסורס קוד, הוא יותר מתעסק בבינריס.
אני חושב. לצערנו?
לא לצערנו, כי הסורס קוד, תראה, בתקיפה הסורס קוד לא זמין לך ברוב המקרים.
אבל מה ההבדל היום בין סורס קוד לבין ביינרי?
יש הבדל.
מה ההבדל?
יש הבדל. יש כמה הבדלים. אחד, הרבה יותר קשה. קודם כל, שנותנים לו סורס קוד, זה גם כן שאלה איך הוא מתעסק עם אופוסקייטד קוד, זה אחד. לא יודע, יכול להיות...
נכון, שלא לדבר גם זה שדוגמה יש לך שם את כל הפלגים וקומנטים.
נכון. כן. יש הבדלים. דבר שני, היום רוב האקספלויטים, אנחנו יודעים, זה לא אקספלויט אחד. אתה כמעט...
צ'יין מסובך.
ואת זה אני עדיין לא ראיתי משום AI.
אז בוא נעצור שנייה ונדבר. כי אנחנו באמת, כל כך קל, כפי שאתה אמרת, להגיע לפה לטענות הגדולות של דאטינג על נכונות, עד רמה מסוימת, אבל הדברים בסיסיים חשובים. אז אחד, אני די חושב שיש הרבה מקום לכלים קלאסיים של אפסק, ואין סיבה לא להשתמש בתוך שהוא דטרמיניסטי וקוואט אנקוואט זול, כשאפשר, לעומת טוקנים ולשרוף אותם עם AI, אבל בסופו של דבר, עם כל השימוש הזה והיעילות הזאת, אני טוען שאלן כבר ניצח. ובנוסף, אני טוען שיש מחקר. עכשיו, זה כבר
ניצח את הדיון, מי? אבל ניצח את מי, גדי, ניצח את... אני לא מבין, את מי הוא ניצח?
אני אסביר. אז אחד, שוב, אני אתחיל, יש הרבה כוח, דוגמה, להשתמש ב-ASD לסדר קוד, כן? זה דבר מאוד משמעותי, שאתה לא צריך לשרוף עליו בדרך כלל טוקנים, כן? יש הרבה דברים שבחלק מסאס, לדוגמה, שמשמעותיים. אבל קודם כל, עולם המחקר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לעומק, גם בגלל חוסר היכולת שלי, בכך להיכנס לעומק שנצטרך, אני מודע למגבלות שלי, אבל suffice to say, יש היום מחקרים, אני אתן לך דוגמה אחת, למרות שיש כמה כאלה, אם תסתכל אפילו על בלקט הקרוב, יש כמה כאלה. ב-RSA האחרון עליתי עם H. דימור ועדר אתקינס על הבמה, אני הצגתי קצת העולם שהיה, ומה קורה איתו, זה לפני מיתוס, והדר, סיסוייט של גוגל, עלתה ודיברה על איך מגינים עכשיו, כי זה מה שהציגה ב-Unprompted, היא אמרה, עזבו אותי עכשיו למצוא חולשות, בוא נראה מדיאשן, תוך שנתיים, שוב, הפעם זה לא יהיה אפס לחלוטין, תוך שנתיים, אפס חולשות בגוגל. בוא נשתמש כמו שאתה אמרת, בקצה השני של הגבעה, בוא נפתור את הבעיה עכשיו שאנחנו יכולים, לעומת, נגיד, העולם מת והחולשות מגיעות מהתוקפים.
זה אותו כלי אבל.
אותו כלי. ו-HD עלה על הבמה, ואמר, תראו, אני הלכתי לבדוק מה קורה כשנופלים מהקצה של הצוק. זאת אומרת, אין בטריינינג דאטה של ה-LLM את הטכנולוגיה הזאת. הוא עדיין יכול לעזור לי. והוא אמר, בוא נבדוק. והוא השתמש ביכולות הריזונינג של ה-LLM, כדי ללמוד פרוטוקול שהוא לא מכיר, כדי להסתכל על פאקט קפצ'רס שהוא לא מכיר, כדי להכניס את זה לתוך פאזר ולסדר את הדברים, וזה עבד לו. אז זה לא, אז מה בעצם ההבדל ב-LLM האלה כשמתקדמים במודלים? יש כמובן המון הבדלים ולא ניכנס להכל עכשיו. אבל בסופו של דבר, ההבדל המשמעותי ברמת היוזר, הפאוור יוזר, החוקר חולשות, זה מה שדרש פעם הרנס. זאת אומרת, חוקים ופרומפטים וסקילים וכל הקונסטרקשן הזה מסביב, היום לא דורש הרנס, והרנס מעט אותך. והרנס בא מסביב ל-LLM עם היכולות שלו, כדי לייצר לו משהו יותר מסודר, שיוכל לעשות דברים שהוא לא יכול בוואן שוט, אבל... כשהגיע לדוגמה אופוס 4-5 ואופוס 4-6 ועכשיו מיתוס, פתאום דברים שלקחו הרנס שלהם, לקחו one shot, והקליימס סביב מיתוס, שכמובן הקליימס הכלליים בתעשייה הם בולשיט, כן, אפשר לדבר על זה. הדברים שבאמת הוא הביא זה אחד, הוא יכול היה לעשות צ'יינינג לכמה דברים ביחד. כאילו כמה פרימיטיבים ביחד, כמה חולשות ביחד, כמה באגס ביחד, מה שלא תרצה כדי להגיע לכמה memory leaks ביחד, whatever, כדי להגיע לחולשות יותר מסובכות. שתיים, אחד הדברים שהיו יותר חלשים ודרשו הארנס באופוס 4, 5, 6, היו לדוגמה כתיבת אקספלויט, שעדיין היה אפשרי, אבל הרבה יותר מסובך, והוא מביא כיום יכולת של כתיבת, לא הכל כמובן, אקספלויטים בוואן שוט. ושלוש, מעבר לחולשות מסובכות יותר ולאקספלויטים בוואן שוט, אני אעצור פה, בסופו של דבר מדובר בקפיצת מדרגה, מדובר במודל מעניין ובעל יכולות. לא צריך לזלזל בו בשום צורה, הכל אמת. רק שהעולם הזה של אנחנו מתים ואין לנו מה לעשות יותר, זה די בולשיט, אם כי משמעותי וצריכים לדבר למה, כי לא הכל בולשיט, אבל אני אסיים ואומר, ותודה על הסבלנות שלך ידי, אנחנו מכירים לו מהיום, שבסופו של דבר, הדבר היחיד שאני לא מוכן לקבל יותר בדיונים, זה לודיטים שאומרים, עזוב אותך, זה לא קיים, או אנשים שיותר גרוע מבחינתי, משתמשים ב-LLMs, ב-Agentים יותר נכון, רואים את האג'נטים ואומרים, אה, זה לא יקרה, כי לא ראינו את זה, אני קורא. זה הדברים שהם חייתי, אני שם עליהם גבול.
לא, אני, הטענה, שני דברים שיש לי טענות לגבי, אחת היא כללית מאוד, שאני יודע שהיא תשתנה, אבל נכון להיום, ורותם התווכח איתי על זה הרבה, והשתמשתי, יש לי קלוד, עזוב את החזירות טוקנים, שמה שמתחיל ב-20 דולר נגמר ב-200 דולר בחודש, אוקיי? אבל זה, על זה נדבר, כי אצלי יש קלות
אתה בלתי. אתה לא על המקספלן, אבל כן.
אני על המקספלן, זה נראה לי 200 דולר בחודש, לא?
כן. לא, אין ספק ש-API הוא אוכל טוקנים ברמה.
הוא אוכל טוקנים והוא מתחיל את זה, ואז תחכה עד 3, עכשיו לא יודע, היה נראה לי יותר מדי קל לשים את הכרטיס אשראי ולהגיד לו תגבה כמה שאתה צריך ויאללה, תעבור הלאה. לא רק, דרך אגב, לא רק בקלוד, אני אדבר עוד מעט על כלי אחר שהשתמשתי בו השבוע, ודרך אגב אני לקחתי את קלוד בגלל משהו שעשיתי עם פרידה על איזושהי אפליקציה, ואני לא מכיר טייפסקריפט, ושמה בפרידה צריך סקריפטים בטייפסקריפט, והטענה שלי רק התחדדה, והיא הייתה כזאת. אם אתה לא לוקח מישהו שהוא מהדומיין עצמו, הוא לא היה מצליח לעשות את מה שאני עשיתי. זאת אומרת, אני הייתי צריך הבנה עמוקה.
עצור, 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 זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב. אני אשמח אם תחזור על זה עוד פעם, כי זאת נקודת ההסכמה, וההסכמה הכי גדולה של הפרק, אני חושב.
אוקיי, אז אני, הטענה שלי, לפחות בכלים שאני השתמשתי בהם, אני השתמשתי ב-AI, קוד, כמובן כתיבת מסמכים, אין ספק שזה חוסך המון, אתה נותן לו את העקרונות וקורא אחר כך את המסמך ומתקן כמה דברים וזה עוזר. ושלוש, אנחנו נדבר על זה, השתמשתי בעוונותיי הרבים ב-AI מוזיקלי, אוקיי? סונו, הוא נקרא סונו, הוא עושה מיקס אוטומטי, נותן לך כל מיני דברים, שזה, אני אדבר על זה עוד מעט, אבל בכל הכלים האלה, נכון, וגם בקלוד, כמו שאמרתי, ובכל הכלים האלה, אני חושב, ומאוד בולט בכלי הסייבר, כי שם אני חושב שיש לי יתרון גדול על פני, נקרא לזה, רוב האוכלוסייה הכוללת, אני חושב שללא ההבנה שלי, או של המשתמש בדומיין שלצורכו הוא משתמש ב-AI, התוצאה והעזרה לא היו מגיעות לאן שהם הגיעו.
אין לי טיפה של ספק.
אוקיי. לכדי כך שלדוגמה, אם ניתן אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל אח שלי, הוא לא מאזין לפודקאסט, אז תן לאח שלי שהוא יבואן כלי בית, אוקיי? הוא יבואן כלי בית, הוא טכנולוג, לא, הוא יש לו טלפון, יש לו מחשב, הוא יודע להשתמש, הוא לא טכנופוב, אבל הוא יודע להשתמש במחשב. תן לו כלי AI, תסביר לו כמה דברים, ותגיד לו, הנה אפליקציה. אני לא יודע, אני לא ראיתי את, צריך לדבר שאנחנו גם מדברים על משהו שאני לפחות, אולי אתה יצא לך, אני לא יודע, אבל לי לא יצא להשתמש במיתוס, אז אני לא ראיתי עדיין את היכולות, אבל הטענה שלי זה ש בן אדם מן השורה, אוקיי? וגם נקרא לזה אפילו ברמות מסוימות של סקריפט קידיס, פעם היו קוראים להם, לא יודע לאן הם יכולים להגיע עם הדבר הזה. לא, לא מצליח להבין.
אז בוא נעצור פה לשנייה. אני חושב שלכרגע, אתה צודק, מי שיבין תבין בדבר הזה, ייקחו אותו הרבה יותר רחוק. נקודה. העניין הוא ההתקדמות של הוואן שוט. ואני יכול להגיד לך, שסבא רבא שלי, אם היה בחיים, שלא הכרתי אותו, היה מגיע ועושה את אותו הדבר כמוך, בלי טיפה של ספק, חצי שנה מהיום. אבל שנייה, לפני שנתחיל לדבר על נושא כאוב, שהוא דורש פרק משלו לדעתי, של איפה העתיד של מחקר חולשות, איפה העתיד של האפסק, שלדעתי יש, אבל כמו שהוא קיים כרגע, ייעלם לחלוטין. כן? ועל ג'וניורים בתעשייה, שלשנינו אכפת, ומה המקום שלהם בכלל, שגם ככה היה קשה. בוא נשים את הנושאים הכאובים.
ג'וניורים בא, במה? במחקר חולשות?
בכלל. אבל לפני שניכנס לנושאים הבאמת כאובים האלה, אני רוצה שנסיים ונשים את הנושא של מיתוס מאחורינו. אז חקרנו קצת, חפרנו קצת. ב-2025 הרבה אנשים אמרו, וגם אני לרמה מסוימת, שאתה לא תוחלף על ידי AI, אתה תוחלף על ידי בן אדם שמשתמש ב-AI.
נכון.
אני לא חושב שזה נכון יותר, ברוב הדברים. עכשיו, זרקתי פה פצצה, אבל הנקודה הבסיסית היא שאם אנחנו כאנשים, וזה ה-call to action, זו הסיבה שהלכתי לג'וניורים, זו הסיבה שהלכתי לפה, עם call to action, לפני שניכנס חזרה למיתוס, אם אתה, אתם, לא עכשיו על זה בקצה, גם אדי משתמש בזה, כולנו משתמשים בזה, ודואגים להישאר בקצה עד כמה שניתן, ברמת השימוש, עזבו כרגע ההבנה עמוקה של המתמטיקה של המודלים, אתם כבר לא רלוונטיים. זה נורא נורא חשוב להבין את זה, הכל טועה שנתם בצורה חיובית, לא בצורה שלילית, הוא, יש לנו הזדמנות להיות רלוונטיים, לפחות לעוד תקופה. יש לנו הזדמנות לקחת איתנו מישהו מישהי על במסע הזה שלא יישארו מאחורה. וזה הכל טועה שנתם המרכזי שלי. תכף ניכנס חזרה למיתוס, מדבר על ארגונים.
רגע, אבל יש לי משהו להגיד לך על הנושא הזה.
זה הכי חשוב.
אז יש לי משהו לענות לך על הנושא הזה. אני רוצה לומר לך את הדבר הבא, גדי. אני חושב שבאופן סיסטמטי, לא אתה, אותה בלי, לא במודע כנראה, או שכן במודע, או שאתה תסכים איתי אולי אפילו, יש התעלמות טוטלית בדיבור על AI מנושא אחד פשוט. קודם כל, אני מסכים איתך שבסוף, לצערי, ואני לא אומר לצערי כי נוחלף בעבודה או משהו כזה, אני חושב שזה לא יקרה בחצי שנה הקרובה, זה יקרה יותר בכיוון ה-15-20 שנה הקרובות, מהסיבה הפשוטה... אני חושב מהסיבה הפשוטה, לא קשור לטכני, הטכני יהיה שם. דרך אגב, גם מכונית אוטונומית היא כבר שם. עם זאת, היא כבר שם כבר כמה? 15 שנה?
עם זאת... בוא נגיד בצורה הבאה. עם זאת... אני עדיין רוצה להאמין, אדי, שהעולם הזה, קיים בשביל אנשים.
יש מחסום פסיכולוגי, גדי. יש את העניין הפסיכולוגי.
יש כוחות אקונומיים, כלכליים, שאי אפשר להתעלם מהם.
גם במכונית האוטונומית יש כוחות אוטונומיים, וגם בתעשיית הסוללות ולא דלק.
בוא נשווה. כשיש לך משהו מכונית אוטונומית שאתה לא רוצה לסמוך עליה, אוקיי? או כשהטכנולוגיה עדיין לא שם, או עכשיו כבר שם, לעומת זאת, שאתה רואה שיש לך יכולת לפתח כפול 100, כפול 1,000, כפול 2,000, כפול 3,000 יותר מהר וטוב,
יש לך יכולת היום, יש לך יכולת היום שאנשים לא יחזיקו מכוניות, אתה תגיע למקומות הרבה יותר מהר, מערכות שיחלקו מכוניות לאזרחים בקטע של נסיעות.
אבל האקונומית
עובד כנגד. בדיוק.
פה זה לא עובד כנגד.
זה עובד כנגד.
אבל שנייה, לא
באנו לדבר על
מכונות אוטונומיות.
רגע, לא, לא. שנייה, רגע, גדי, שנייה. אני הייתי סבלני.
אנחנו צריכים לריב, אנשים באו
יותר כנגד. אני לא הולך לריב איתך. אני, קודם כל, אני אגיד לך למה, אוקיי?
למה?
זה לא שאני מעריך פחות את הלל או את רותם בנושא ה-AI, אבל אין לי את המחקר שיש לך לגבי הנושא הזה. אוקיי? יש נושאים שאני יכול לדון איתך בשוויון מלא. פה אני חייב להגיד לך, אתה יושב כבר כמה? שנתיים? שלוש? כמה זמן? על הנושא הזה.
תלוי איך אתה סופר, כי איש סקיורטי
לא משנה, אבל אתה
חי עכשיו באמת עמוק מ-2023.
אז אתה חי את העולם הזה כבר שלוש שנים, אתה נמצא בו כל היום, אני נמצא בדומיין אחר, אוקיי? שאני יכול להתווכח על, על, על דברים, אבל פה אני צריך טיפה רגע לתת רספקט, אתה לא זורק לי מושגים משום מקום, אתה מכיר, אתה מגיע ממקום מלומד, ממקום שמכיר את העולם שזה. אני חושב שאחד הדברים שמפריעים לי, ואמרתי לך, זה ההייפ, כי זה זורע פחד באנשים, אבל צריך לציין את זה, שהכלי הזה, אם הוא טוב לתוקפים, הוא לא פחות טוב למגנים.
אז בוא נעשה את הפיבוט בפרק.
רגע, אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי על זה?
בוא נדבר על הגנה, בוא נדבר על איך לוקחים את זה ומקדמים את זה. אז, אחד, אני חושב שבעוד, כמו שתמיד אמרנו לאורך ההיסטוריה, אסור פאד, אסור פיר אנסרטנטי נדעת, בוא נדבר בצורה הגיונית ולוגית ומובנית ועם מז'ורמנטס בסקיוריטי, אני חושב שצריך פה כמה שיותר פאד לפרצוף עכשיו, שאנשים יתעוררו. כי כמה שההייפ מטופש, וכמה שההייפ הוא מפחיד, האמת גדולה מההייפ. בכל דבר כמעט שקשור לתחום הזה, של AI קודינג או מחקר חושות ודברים מסביב. hands down, מאמין בזה בטירוף, אבל בוא נשים הוכחות הצידה, נשים את זה כעובדה ששמתי, כאפשר להתווכח איתה בהמשך, נכון, לא נכון, וניכנס לבוטום ליין של הגנה. אז אני עכשיו, דיברנו על המסמך, אז יצא המיתוס ובא ארגונים, ודיברו על זה והכל, אבל בסופו של דבר כל ה-news cycle היה של אנתרופיק, תראו מה עשינו. וכולם השתלטו על זה, ויש גם את הארגונים שיש להם גישה ואין להם גישה, והאנתרופיק הופצצו באימיילים איך אנחנו מקבלים גישה וכו'. עד כאן נכון, אדי?
נכון. לילל דרך אגב היה טענות מאוד חזקות לגבי הסיפור הזה של איך אתם נותנים גישה סלקטיבית.
נכון.
ויש בזה צדק.
יש בזה צדק, ואופן AI לדוגמה, למרות שלדעתי זה אותו דבר, בסופו של דבר, לפני כבר תקופה, בא סם אלטמן ואמר, תקשיבו, היכולות סיידר של המודלים שלנו זה משהו משמעותי שאני צריך לחשוב עליו. ואז הם הוציאו מעין KYC כזה, של בוא תזדהמו לי ותראה שאתה חוקר חולשות ותראה תעודה וכל מיני דברים כאלה, וכולם שכחו להם את זה. אבל אחרי שיצא הדבר הזה של אנתרופיק, והרבה אנשים אמרו, מה לנו אין גישה, הדרך היחידה של OpenAI להתבלט, למרות שזה בסוף אותו דבר, מקבילים, כן? הייתה להגיד, אנחנו פותחים, כי אנחנו מאמינים שלתת לכולם את היכולת להגן עליהם. בסופו של דבר גם יש שם הגבלה, והגבלה לחוקי חולשות וכולי, אבל נשים את זה שנייה בצד ונתמקד בהגנה.
דרך אגב, גם בקלוד יש לך טפסי הסכמה, ראיתי של מודל מסוים.
הם נותנים לך בעצם מה שנקרא refusal, שאומרים לך אתה לא יכול לעשות את זה, ואז אתה מרגיע אותו, ואומר לא, לא, אני בכלל בהגנה ובהסכמה מלאה, ועובד במעבדה, והוא נרגע לרוב וכולי. אבל זה כבר עניין אחר. אז בסופו של דבר, הגיע יום רביעי חמישי, ואתה מכיר אותי, אני קצת מטומטם בדברים האלה, ואני אומר, כל כך הרבה באזוורדים, כל כך הרבה דברים, אנשים צריכים מידע, מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה. וישבתי עם חבר ריץ' מוגל מהקלאוד סקיורטי אליינס, ואמרתי לו, יאללה, בוא נכתוב משהו. יהיו מלא אנשים שיכתבו, ולפחות נשים את הדעה שלנו בחוץ, ואנשים שעוקבים אחרינו ומכירים אותנו וחברים, יראו לפחות את הדעה. אבל תוך כדי שאנחנו מתחילים לכתוב, אני אומר, אני מכיר המון המון אנשים שמבינים עניין, בוא נשתף אותם. ואני מכיר, ובסופו של דבר אנחנו יוצאים לסיסויים, לאנשים שמנהלים את הריסק הארגוני, או לכל הפחות מתפעלים את הריסק הארגוני, בוא נצרף אותם. ואז שלחתי אימייל ל-1265 סיסויים, ואמרתי להם, תקשיבו, יש לי מטרה עד סוף הסופש, לסיים מסמך פשוט של 4-5 עמודים שנותן קצת מידע. ושם היה beginning of the end, לא ישנתי 72 שעות, צירפנו לזה גם את סאנז, הגוף טריינינג כמובן שאתה מכיר, ואת ה-OWASP Gen AI project, ואת Unprompted, שאני כמובן מעורב בו, זה 250 סיסויים, שלא לדבר על הרבה מאוד אנשים אחרים שמבינים בעניין הזה עמוק. יושבו את הסופה של גוגל דוק אחד וכתבו הערות, זה הדבר שהוא היה קשה לעריכה, ברמה מאוד מאוד גבוהה, והוספנו לזה באמת גם אנשים שהשקיעו המון זמן, יש את ג'ן איסטרלי שהייתה המנהלת של סיסה, והיום היא ה-CEO של RSA, וקריס אינגליס שהיה סגן ה-NSA ואחר כך ה-National Security Director של סייבר בבית הלבן, ופיל ונבלס שהיה סיסו של JP מורגן וסיסו של גוגל קלאוד. אפשר להמשיך לזרוק שמות באוויר, רוב לי מסאנז, זה פשוט אין סוף אנשים שהשקיעו את הזמן שלהם על זה, והוצאנו בסופו של דבר מסמך ביום ראשון בערב, שחצי ממנו עם גרפיקה, כי דאגתי להוסיף איזה גרפיקה מכיסה של נוסטיק, למרות שלנוסטיק אין קרדיט על המסמך עצמו, ופשוט יכולת לראות שהחלטנו לשחרר את הדראפט. ולמה החלטנו לשחרר את הדראפט? כי הגיע כבר ראשון בערב, ולשחרר בראשון בערב, שכל ארצות הברית עדיין לא בעבודה, זה מיותר קצת בסושיאל נטוורקס. אבל אמרנו, שני בבוקר, המון סיסויים יצטרכו לשבת מול הבורד, או מול ה-CIO, או מול ה-CEO, ולהסביר מה קורה. המון סיסויים יצטרכו לבוא ולהגיד מה אנחנו עושים בנושא. המון סיסויים יצטרכו לבוא ולדבר עם הצוות שלהם ולהגיד, יש לנו עדיין עבודה, ויותר מזה אנחנו יכולים להתפודד עם זה. אמרנו, מה אנחנו משחררים? ושתיים, האם אפשר לשחרר את זה בזמן כדי לעזור בסיטואציה הזאת? קצת כדי לעשות גם פריאמפשן לכל העולם הזה של הניוז סייקל הזוי של 3,000-4,000 ונדורים שייצאו ביום שני בבוקר בהכרזות. היה פה גם נושא של go to market וקצת מרקטינג, אם תרצה. כן?
לי זה ברור. לגבי הנושא של המרקטינג, לי הוא מאוד 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 ברור. אני רוצה לשאול אותך, גדי, בסוף, לגבי המסמך, מה הפידבקים שקיבלת על המסמך?
השנייה, בוא ניקח כמה דקות לעבור על המסמך. מה יש לנו בעצם? המסמך עצמו קוראים לו The Coming Storm. The AI will not be the storm, סליחה. Building a Mythos Ready Security Program. שאפרופו זה ברנדינג מטורף שלא אני חשבתי עליו ומשהו מבאס אותי, אבל זה copywriting טוב, Mythos Ready Security Program. אבל בסופו של דבר אתה נכנס לזה ואתה רואה קודם כל את השם של זה, Mythos Ready Security Program. זה חשוב, הורדנו את המילה קטקליזם, כי זה משהו מפחיד ואפוקליפטי, ושמנו סטורם, כי זה כן סטורם שמגיע. שמנו למטה את הלוגוים של Cloud Security Alliance, של Suns, של Unprompted, של ה-OAS Gen AI Project. ואז נכנסנו בדבר ראשון, שזה לא אמור להיות עלינו בכלל. וזה גם לא היה בברנדינג של אף אחת מהחברות האלה, כן? אבל הבנתי שחייבים לקחת עצומת לב, לנצח את הבאזוורדים שייצאו ביום שני בבוקר, ואתה מיד רואה את כל הכותבים של הדבר הזה, ואתה אומר, וואו, ואז אתה נכנס ואתה רואה, לא 250, כי לקבל אישור ליגל ו-PR, לכתוב את השם שלך כסיסו של חברה, זה מאוד מאוד קשה, אבל יש שם הרבה מאוד סיסויים ואחרים בתעשייה ששמו את השם שלהם על זה, ואתה אומר, אוקיי, זה משהו שיצא באמת מהקהילה, לא מהתעשייה עצמה. ואז אתה מתחיל לקרוא, ויש לך עמוד אחד של Executive Summary. ולמה זה כל כך חשוב? כי Executive Summary הזה הוא לא לאנשי סייבר בכלל. אנשי סייבר יכולים לקרוא אותו ולהבין את ה-bottom line, הוא נכתב עם אנשים שישבו הרבה מול בורדס, אבל גם בחור בחמד בשם אבנר לנגוט, שישב הרבה מאוד בעולם הפורנזי של איך כותבים את הדברים האלה בדיוק רב, עזר לנו בסן פרנסיסקו ביטל את השפה שלו, ואתה פשוט רואה נקודה אחרי נקודה מה באמת קורה כאן ואיך אפשר לתקשר את זה. היה מאוד קשה החלק הזה. השלב הבא, יש לך מעין אבסטרקט, אבל בעצם key takeaways הסיסו. אתה הסיסו, מה אתה צריך לדעת? ויש לך את הנקודות, ונדבר עליהן תכף, שאתה צריך לדעת מחר בבוקר. כבר, מי שרוצה להתחיל להשתמש בזה יכול. ממשיך, יש לך אינטרודקשן. לא שאתה חייב לקרוא אינטרודקשן, אבל זה אומר, תקשיב, לא התחלנו פה במיתוס, זה משהו שקיים כבר תקופה, מה זה אומר, מה היכולות, מאיפה זה מגיע. לא ארוך מדי, אבל לשם. אתה ממשיך, ואני אדלג קצת קדימה, אתה מגיע לאיך בונים מיתוס סקיוריטי פרוגרם, מה ההבדל, איך מעדכנים, כי בסופו של דבר הרבה מהבעיות האלה זה דברים שאנחנו מכירים כבר 20 שנה והתעלמנו מהם, או ניסינו להתמודד איתם בלי מספיק תקציבים וכולי, או טכנולוגיות. כשאתה מסתכל על זה עכשיו אתה אומר, אוקיי, מה היכולת שלי בכלל להשפיע על הסקיוריטי פרוגרם שלי? או מה אני צריך להתמקד בו? כי לדוגמה, אם אני אתן עצה, שתגיד, תקשיבו, מעכשיו והלאה, אפילו אם נסתכל על גלאסווינג ועל זה שנתנו לחברות האלה בלבד, ואין היכולות שיש להן גישה את המיתוס הזה, מחר בבוקר יכול להיווצר מצב, בתוך 90 יום יכול להיווצר מצב, שנקבל אין סוף פאצ'ים. האם אני יכול להתמודד כמו שקרה בשבועיים לפני, עם 4, 5, 6 supply chain risks משמעותיים כמעט כל יום, לעומת פעם בחצי שנה, שנה. או לדוגמה, האם אני יכול, כמו שאמרנו, להתמודד עם כמות החושב, כל הדברים האלה, אבל להתקדם? זה, ושנייה, ומצד אחד אני אומר לך, תעשה פאץ' יותר מהיר, מצד שני, אני אומר לך, כבס פרקטיס, תחכה עם הפאצ'ים, תעשה קול דאון פיריוד, לא להכניס supply chain problems, נכון? אתה מתמודד עם כל הדברים האלה. אז risk register, הנה הריסק שלך כפי שאנחנו רואים אותם עכשיו.
כן, אבל גדי, רגע, אני לא רוצה להגיד ההתעלמות. כי זה לא התעלמות, אני יודע ממה אתה מתעלם וממה אתה לא מתעלם, אבל פה...
אז אדי, אני רוצה שאתה תכנס לשיחה, רגע, אבל תן לי עוד חצי דקה להשלים את פשוט שאני... אוקיי. אני רוצה להשלים פשוט. אוקיי, תודה. ואז אנחנו נכנסים, אתה רוצה לבנות סקיוריטי פה גם מחר בבוקר, שום דבר לא מושלם, ואני אגיד את העצות שלנו גם אחר כך, אבל הנה מה שאתה עושה. ואז בסוף אנחנו נותנים, אתה רוצה לדבר עם הבורד, או עם הריסק קומיטי, או עם האודיט, או מה שלא יהיה, הנה שפה שחשבנו עליה מאוד לעומק על איך לעשות את זה. וזה המסמך. ותכף נדבר על המשמעויות שלו כפי שביקשת. בבקשה.
תראה. הגנה לא בנויה על סינגל פוינט, כך שאם מצאו חור כזה או אחר, אני מיד נפרץ. אחד מהבעיות שיש לי בעולם הזה, בעולם הסייבר, שאני קורא לו סייבר חרטה, בגלל כל ההזויים שנכנסו לתחום, זה העובדה שמישהו, תסלח לי על הביטוי, מפליץ איזו אמירה לגבי, אתה יודע מה? לגבי לוג4ג'י. אוקיי? כן. 20% מהאנשים שנכנסו שם לפרנויה, נכנסו בצדק. אבל 80% שהיו בפרנויה, היו בפרנויה לא בצדק. כן,
קיבלו תקציב.
בדיוק, כן, כן, אבל לא היה שם סיכון. זה מה שאני בא ואני אומר. זאת אומרת שבסוף, זה נכון. יש משהו...
כי אתה מסתכל על לוג4ג עכשיו, הוא אומר, הוא שינה בהרבה מקרים, גם עם SolarWinds, את עולם הסקיוריטי, הוא הראה לנו את העולם של ה-Supply Chain הרבה יותר מקרוב, שבעבר לא הסתכלנו עליו כל כך. הוא נתנו את התקציבים כאילו מסוגלים להתמודד עם זה.
לגמרי,
עם 20% מהאינטרנט בבעיות, אתה כבר בבעיה משמעותית.
לגמרי, לא, אבל אני מדבר, לא, אני לא אומר שזה באז, זה היה אקספלויט, חד-חד אקספלויט, תשמע, באז זה בוודאי לא. באז ברמה העולמית זה לא. אבל כשאתה רואה אנשים טכניים, או סיסויים, או לא משנה מה, מתחילים להוריד מערכות לפני שהם בכלל מסתכלים, או אנשים שגם שאתה מייצר הגנה, אתה מייצר אותה בצורה, השאלה שאתה חייב, שאתה עושה דיזיין לרשת או דיזיין לפתרון, אחת השאלות שאתה שואל, זה מה קורה אם מחר מוצאים לי זירו דיי בפיירול, או מה קורה אם מחר... זאת אומרת, אתה צריך, לא להכל יש תשובות, אבל חלק מהדיזיין הוא תשובות מובנות לכך שאני לא סומך על כלום ב-100%, ואני נותן פתרונות גם אם הם פתרונות חלקיים, ולכן קשה לי מאוד, כאיש טכני, קשה לי מאוד, אני יכול להבין את הבאז, ואכן יש מו game changing והכל, אבל כאיש טכני, ודרך אגב, הביקורת שלי באה רק לאנשים הטכניים, כי האחרים שלא מבינים, אין לי ציפייה. אבל אני מציע, חברים, תנשמו רגע, תנשמו, זה לא סוף העולם, אוקיי? דבר נוסף שאני חוזר עליו.
רגע, רגע, לפני שעוברים דבר הבא, מה שאמרת עכשיו הוא קריטי בפני עצמו, גם אם כל המיתוס הזה נכון לחלוטין, וכל הבאז הוא הגיוני לחלוטין, אנחנו צריכים לזכור שאנשים טובים נמצאים פה, ונבוא ביחד, והשמש תזרח מחר, ועדיין יהיה פה.
בדיוק. והדבר שאף אחד לא מציין אותו, אני לא יודע למה, וגם במסמך, אני חושב שלא, לא, אני לא זוכר, זה היה לפני שבוע או שבוע וחצי, אבל חברים, זו חרב פיפיות, המיתוס הוא חרב פיפיות, הוא לא חד צדדי, אוקיי? כי זה אומר שהיום כשאני עושה קומית לגיט, אני יכול להגיד לפני כן, אוקיי, מיתוס, תבדוק בבקשה את הקוד לפני שאתה עושה לו קומית, אוקיי? ואז זה game changer גם ברמה הגנתית, חברים. זה game changer לחלוטין גם ברמה הגנתית, ולכן אני תמה, אני מבין פחות או יותר למה לוקחים את זה לכיוון ההתקפי, כי ברור לכולם,
בוא אנחנו ניקח את זה לכיוון ההגנתי.
כן.
אני אתן לך עכשיו 5 דברים לדעתי קריטיים בכיוון ההגנתי ברגע זה.
אוקיי.
ואך ורק, לא כולם, חלקם בכל מקרה טובים, בגלל שבעוד אנחנו מתחילים לראות פילוסופיה לפני שיחסים ממש אחד-אחד טכני, או לא טכני אבל ענייני, אנחנו בצד ההגנתי עדיין לא שם. יש כבר כלים, אנחנו רואים סטארט-אפים, אנחנו רואים דברים, הרוב ההתמקדות היא בסוק בכלל, אבל בסופו של דבר, התוקפים עברו פילוסופית את מה שאני קורא לו ה-singularity moment שלהם.
למה אתה לא רואה פיתוס ככלי הגנה?
אני רואה, אבל שנייה, אני רוצה דווקא לבדוק את זה פילוסופית, לכן אני מבקש את הפורברנס שלך לדקה. אז, אתה יודע מה לא, נדלג למה שאתה רוצה. באתי להגיד שהתוקפים הגיעו למצב שאנחנו רואים כלי התקפה כרגע, אנחנו רואים איך היה משפיע, אנחנו רואים את הקפיצה המטורפת, שבהגנה עוד לא בהכרח ראינו את זה. מה שאנחנו רואים בהגנה זה איך אנחנו לוקחים את הכלים של התקפה בשבילנו, כמו שאתה אמרת. אנחנו עוד לא ראינו עכשיו איך AI משתמשים בו בצורה שונה לחלוטין בהגנה, בצורה שאני מכיר בצורה רחבה. עוד לא ראיתי חשיבה שונה לחלוטין בגלל ש-AI פה. אני רואה, הנה, עשינו בעבר אוטומציה ככה, עכשיו נעשה אותה עם AI. כי עוד לא הגענו למקום שבו, וואו, התוקפים עובדים שונה לחלוטין, הכל אוטונומוס פה וכולי, כמו שאנחנו רואים בהתקפה בהגנה. אבל בוא ניקח עכשיו את מה שאתה אמרת.
אבל רגע, אבל מה שאמרת זה נכון, וזה דבר שאני רואה בכל המקומות, אנשים מבלבלים AI עם אוטומציה.
חד משמעית. אבל רגע, אומרת... לא, בוא, אתה ביקשת להתמקד, בוא נמקד כן, אותנו. אוקיי. אז נעשה, אחד. דבר ראשון, אנחנו רואים את היכולת הזאת בהתקפה, יש לנו גישה אליה. תפנו, אני לא אומר לך שמשהו מסובך עכשיו כמו תכף דבר, תפנו את האג'נט שלכם על הקוד שלכם. תמצא לי חולשות.
ברור.
זהו, תתחילו. תתחילו בחר בוקר יותר מזה, אם אתם לא מבינים טכנולוגיה, אם אתם לא מפתחים, יותר טוב. קחו את קלוד קוד, קרסר, קופיילוט, מה שאתם רוצים, תעשו את זה אתם, זה קל זה לדבר באנגלית, ואם אתם לא עושים את זה, אתם לא משתמשים היום באג'נט, אתם מאחורה וחבל, הרבה מאיתנו מרגישים סכנים או לא רלוונטיים, שזה קשה, אפשר to keep up, please do it now. תורידו עכשיו אג'נט כזה, תלכו תורידו קלוד קוד עכשיו, או כל דבר אחר, ותנסו. לך לקוד, אפילו סתם תמצא לי אופן סורס, תמצא לי חושות. פשוט תעשו את זה. היום. זה קל. לא תצליחו, תתחילו להתעסק איתו, אבל תראו שזה קל להתעסק איתו. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, יש פה מלא כלים. יש לך לדוגמה מאנתרופיק את Cloud Code Security, מ-Open AI את Codex Security, מה שנקרא בעבר Artwork. יש לך 50 סטארט-אפים בתחום הזה. יש לך את Open Ant שלי מנוסטיק, שהוא פשוט שחררתי אותו ב-Open Source, כי אין לי רצון להתחרות באנתרופיק ו-Open AI. יש לך את Raptor, גם שלי. יש לך המון דברים שהם לא שלי. הכל, אין סוף.
ראיתי עכשיו שגם ג'וש גרוסמן הוציא...
ג'וש גרוסמן, אדם נהדר, חד משמעית. הוציא עכשיו את הגאסט, והוא גם פה תרם לרפטור ותרם לאופנאנט, הוא באמת בן אדם תותח ברמה של אין הרבה אנשים בעולם הדבסק, אופסק, אפסק בעולם הזה, שאני מעריך ברמה שאני מעריך את ג'וש גרוסמן, תעקבו אחריו. אז זה דבר ראשון. והגאסט לחלוטין דורש שתשלחו להודעה ותגיד לו, תקשיב, שמענו על זה, ג'וש גרוסמן, תודה ששחררת את זה, עוד לא הספקתי לראות, אני אסתכל. אבל שנייה, זה תודה שאמרת. שתיים, דיברנו, כשתמשו בכלים האלה של התקפה להגנה, אפשר להגיע למקום של, אתה יודע, אף פעם לא יהיה אפס חולשות, אבל אפס חולשות. אולי מודלים יותר מתקדמים ימצאו פתאום דברים יותר מתקדמים וכו'. אולי נתחיל להסתכל בעולם של trusting trust, על הצד, מצאתי חולשה פה, ובוא נסתכל על הדפנדנסי הזה, אבל זה אחד. שתיים, תתחילו להשתמש באג'נטים, שזה מה שאמרתי בכל מקרה. למה? כי בעוד אין לנו הרבה, או בצורה מצ'ור עדיין, בקרוב בתקופה זה ישתנה, יכולות הגנתיות של AI, חזקות, אתם לא יכולים יותר להרשות לעצמכם להיות ב-human speed. לא יכולים לרוץ יותר עם מקלדת לאט לאט. מה שאתם צריכים לעשות היום, ואתם צריכות לעשות היום, נגיד, אני צריך להשתמש באג'נטים עכשיו להיות במשין ספיד. אני לא יכול לעשות את העבודה שלי או להיות רלוונטי אם לא. היום. ואולי נקרא coding agents, אבל זה לא קשור לקוד, תשתמשו באג'נטים היום. זאת הנקודה השנייה שלי. הנקודה השלישית היא כמובן להבטח את האג'נטים, וגם יש לי בייס פה, כי זה מה שהסטארט-אפ שלי בנוסטיק אנחנו עושים, אבל נשים את זה בצד. ויש פה כל מיני דברים אחרים. לדוגמה, האם אתם מוכנים ברמת War Gaming, אתה יודע, זו אותך עכשיו טכנית, להתמודד עם 5 Log4J בשבוע פוטנציאלית. מי אפילו בארגון מדברים איתו? כי הרי לפני כמה שנים, לא הרבה אחורה, היית אומר, אין עדיין אקספלויט בדארק ווב, אוקיי, אז יש לנו 3-6 שבועות. יש אקספלויט של 3-6 שבועות שיהיה וורם, אנחנו כבר לא שם. ויש פה גם דברים קצת אסטרטגיים, ניתן לך שניים. אחד, חס ושלום שיקרתם, אבל מדברים על הבורד, מדברים על הריסק קומיטי, מדברים אולי אפילו על הדיווח של החברה בנסדק, הרי דיווחתם על סקיוריטי מצאו אחד, והכל היה, אתה יודע, היו גם אדומים, אבל היה ירוק והיה צהוב, ואנחנו במצב בסדר, ופתאום היום, כשקוואט אנקוואט מיתוס יוצא, פתאום זה לא ככה, ויש שינוי משמעותי בריסק הארגוני. איך מתקשרים על זה? מי הסטייק הולדרס הארגוניים? איך מדברים ביחד על הסיכון הארגוני האמיתי, ואיפה הוא משמעותי ואיפה הוא לא? ותן עוד דוגמה. שהגוורנס, שוב, עולם הניהול GRC, ביזנס, בירוקרטיה, סביב, איך אני מכניס בן דור חדש? יכול לקחת גם חצי שנה, או שנה, או לפחות חודשים. איך אנחנו זזים מהר יותר? זאת אומרת, זה לא חייב להיות טכנולוגיה, יש הרבה דברים בהגנה, שניתן להסתכל עליהם ולהזיז אותם, אבל גם יהיו טכנולוגיות אחרות שאנחנו מכירים הרבה שנים, שנורא קרובות לליבי, כמו לדוגמה דספשן, שפתאום יהפכו להיות משמעותיות, כי לא אכפת להן שיש חולשה או אין חולשה כדי לעבוד, ועד היום לא כל כך השתמשנו בהן. אני אעצור פה, אבל אני אגיד שבסופו של דבר, יש מה לעשות, פשוט צריך להבין מה, שיש פה דבר אמיתי, ולא להגיד באנטי-מרקטינג אין פה. שתיים,
לא להסתכל אחורה.
ולהסתכל קדימה ולהגיד איך מתמודדים עם זה עכשיו, מה עושים עכשיו, וזה מה שהמסמך באמת בא לעשות. ואני אגיד דבר אחד נוסף על המסמך הזה, בסופו של דבר היה פה מלא מלא מזל, שיצא בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים, והוספנו על שמות שאנשים שיתפסו תשומת לב בסוף גם, כי הגענו למקום של אנשים באמת היה את היכולת להבין מה קורה, ושתיים, גם אנשים שכותבים את הרגולציות, היה להם יכולת להסתמך על משהו מיידית, ולא בעוד 10 שנים. ואני חושב שזה משהו שבאמת עזר.
טוב, אז בזה נסכם את הזה, אבל יש לנו עוד 10 דקות, שאני רוצה לדבר על כמה דברים, גם כן קשורים ל-AI. אחד הדברים הראשון זה, אתה שמעת את הביקורת על אלטמן?
איזה הפעם?
יש טענות שבסוף רמת הידע של אלטמן בעולמות ה-AI, באו אנשים מבפנים, תראה, זה הכל דיווחים כאלו ואחרים, אבל זאת אומרת, אין לי מידע טכני זה, אבל היה במספיק מקומות, היה דיבור על זה שאלטמן לא מבין ב-AI, ולהשאיר את החברה בידיים שלו זה סכנת נפשות.
אתה יודע, יש אמרה כזאת של פרופסור אר סגור, שהיה עושה את שעה היסטורית, אם אתה זוכר. כמעט בכל פרק של שעה היסטורית, עדיין אפשר להקשיב לזה, זו סדרה מדהימה. היום אולי יקראו לזה פודקאסט, לא יודע. תשמיץ, תשמיץ, משהו מזה יתפוס. עכשיו, בוא נגיד דבר כזה. האם, סם אלטמן, אני מכיר אותו, לא יכול להגיד שחבר שלי מכיר אותו טוב, אבל הייתי בוואי קומבינטור ב-2015, כן? להגיד לך שהוא הבן אדם שמבין הכי הרבה שראיתי בעולם? לא, גם אני לא, גם אתה לא. להגיד לך שבא מכין נחמד שפגשתי בעולם? לא, אבל הוא נתן לי את עצומת לב, נתן לי את הזמן ועזר. אבל בסופו של דבר הוא בנה פה חברה מטורפת, וקידם אותה בצורה מזויה, וכן, היו פה הרבה צ'אלנג'ים ודברים, ואנשים יצאו נגדו ובעדו ובצדק ולא בצדק, אבל אתה יודע מה? כל הבולשיט הזה הוא בולשיט. נכון, לא נכון, לנו אין יכולת לדעת, ואנשים פשוט מלחכים.
נושא אחר, שגם כן קשור ל-AI, והתחלתי להבין אותו, וזה גם קשור למיתוס. ולמדינת ישראל, אנחנו בדיוק יומיים אחרי יום העצמאות, נכון? צריך להגיד את זה. יומיים? כן, יומיים. מה דעתך על הפערים שיסגרו בסיפור הזה מול מדינת ישראל?
מה זה אומר פערים? יש לך משהו בראש?
כן. פערים, הכוונה... שאתה אומר היום סייבר ואקספלויטציה, ברור לך שלמדינת ישראל יש יתרון יחסי די גבוה מול רוב מדינות העולם. נכון או לא?
אוקיי.
Okay. AI יצמצם את הפער הזה?
שאלה מעניינת. לא חשבתי על זה בצורה הזאת. אולי?
מה זה אולי? אם הטענה מתחילת הפרק שאנחנו שם, ואנחנו, זה לא אנחנו, זה כל העולם, זה כלי שישוחרר.
יש שתי
נקודות. אז הפערים האלה הסתמצמו.
יכול להיות שצודק, ועדיין, אתה טענת וגם אני מאמין, שיש עניין מסוים סביב היכולת האנושית. איך אומרים כן. בעולם הממשלתי יותר, ההון האנושי?
כן.
ואני חושב ש... בעוד חד משמעית, בוא נשאל שאלה אחרת, זאת מדינת ישראל, האם יהיה צורך בסייבר בעולם? מאמין שכן. כמה? איפה? אבל זה רחוק מאיתנו, בוא נתמקד בעכשיו.
לא, אבל אני אגיד לך, זה הולך לכיוון אחר, הגעתי, אתה...
האם יהיה פה תעשיית סייבר בכלל בעולם?
ברור, אבל אתה...
אוקיי, למה ברור? אז בוא נשבור את זה, בוא נדבר על מה ברור, מה יהיה.
כי בוא נדבר על תוקפים, אוקיי? הרי הצורך בתקיפות תמיד יהיה, נכון?
אוקיי.
בין אם זה כלכלי, בין אם זה ליצני נקרא לזה, אוקיי? ובין אם זה מדיני, תמיד יש צורך בתקיפות, אוקיי?
אוקיי.
עכשיו, אני חושב שהסושל אינג'ינירינג יצטרך לקבל משמעות הרבה יותר גדולה, אם אתה, ככל שאתה מתחיל לסגור יותר ויותר ויותר את המקומות שאתה לא צריך את ההתערבות האנושית, אנשים פשוט ישימו דגש על ההתערבות האנושית, כי לא תהיה ברירה.
אז אוקיי? בוא נסתכל ודבר... על דוגמה מהעבר. שנייה, בוא כן. ניתן דוגמה ספציפית למה שאמרת. EDR ניתן לעקוף אותו, והוא לא דבר מושלם בשום צורה, וכולי, אני בטוח שאתה יודע את זה אפילו יותר טוב ממני, ביכולת שלך. אבל כש-EDR יצא, הוא שינה את העולם בכך שהרבה מאוד תוקפים התחילו ללכת, נגיד, לספלי צ'יין, נכון? או יותר לסושל, וכל מיני דברים כאלה, כדי להגיע להצלחות שבעבר היו באות להן ביותר בקלות. אז זו דוגמה מושלמת להראות שזה כבר קרה בעבר.
להגיע להצלחות בקלות יתר.
אוקיי,
בסדר. זה הכל, זו המטרה. אני לא יושב עכשיו לעקוף את Sentinel-1, אם אני יודע שהבחור הזה שאני, שה-DLL הזה, אני יכול להגיע אליו הרבה יותר בקלות. זה הכל. זה ייקח לי חצי שנה פחות, אז זה עדיף לי.
אוקיי, אני מקבל. אז להגיד לך שאני יודע לאן זה ילך, לא, וגם לא חשבתי על זה בצורה הזאת, אז תודה רבה, אדי, כי אני שמח להיות מופתע בדברים שלא חשבתי עליהם. קשה לדעת, ובאמת, כשאני מסתכל, אני אומר, ברמה המיידית, יש פה השפעה מטורפת. כולנו עובדים שונה כבר היום, ואם אנחנו לא, נא להשתמש באג'נטים ולקחת אנשים איתכם. אמרנו את זה כבר בעבר. שתיים, אתה יודע, אפשר להסתכל, יהיה סייבר, לא יהיה סייבר, אנחנו רואים שעולם האפסק, לדוגמה, בעוד חד משמעית תמיד יהיה אפסק, איך שרואים את עולם האפסק הנוכחי הוא די מת. הכלים הנוכחים, כל הדברים האלה, אפשר להתווכח על זה, אבל ניקח את זה כעובדה לשנייה זו.
גדי, אני חושב על אוקיי, הטרמינולוגיה הנכונה היא כמו בפרטיות. האם יש פרטיות או אין פרטיות? ואני לוקח את זה גם לאפסק וגם לסייבר. אני חושב שהאמירה, קשה לי מאוד עם האמירה, לא יהיה צורך בסייבר. אני חושב שזה פשוט יקבל נופח שונה של דברים. זאת אומרת, אם בעבר, אם בעבר ההורים שלי, שהיו, לא יודע, מפרסמים משהו, היו אומרים, איך יכול להיות שהיום, שהיום אתה מסתכל על דברים שמפורסמים, ואתה אומר, עניין של מה בכך, שההורים שלנו היו אומרים, איזה פגיעה בפרטיות.
אני חושב כמנכ״ל, שאני, שוב, אני אומר את זה בצורה קיצונית, לא יהיה צורך במנכ״ל, למה שסיטיו יצטרך מנכ״ל? למה שהמנכ״ל יצטרך סיטיו? למה שלא כל העולם יקים את מה שהוא רוצה בעצמו במילה לעומת התכנות? אבל אם ספציפית הולכים לפרטיות, אנשים in the know, אנשים שנמצאים בסייבר, אנשים שרואים דאטה כל הזמן, אומרים, אין דבר כזה פרטיות, על מה אתה מדבר?
נכון.
אנשים שלדוגמה נלחמים עבור פרטיות, אתה יודע, בעולם ה-civil society של בו נלחם עבור הזכויות שלנו,
כן, יש חבר טוב כזה.
ואני מאוד מאמין בזה שצריכים אותם, והם צריכים להיות שם, אבל אני גם לא רואה איך זה עוזר לנו יותר מדי.
זה עוזר לך כלכלית.
יותר עבודה, כן. אבל בלי הציניות הזאת, יש עניין של לחזות את העתיד שזה מאוד קשה, אבל קודם כל, מה כבר כאן ואנחנו משקרים לעצמנו לגביו? מה לא יכול לקרות, אלא מה האפשרויות, ה-capabilities כרגע של המודלים אומרים שיקרה לא משנה מה? ומה יכול לקרות לחברה בגלל זה? זאת אומרת, אזימוב, שהוא כתב מדע בדיוני, אמר, תשנה דבר אחד ותראה מה נופל מזה. וזה מעניין לדבר על זה, ואין מי שאוהב פילוסופיה כזאת יותר ממני, אבל מה שמטריד אותי כרגע, זה שבאמת, יש אנשים שעדיין לא הבינו את מהות הבעיה ולשנות את הפרוגרם שלהם, ושתיים, שלא שמו את עצמם ואת הצוות שלהם על אייג'נטים. זה באמת הדברים הכי מהותיים שאני יכול להסתכל עליהם ולהגיד למה זה עוד לא קרה.
טוב. הדבר האחרון שאיתו נסיים את הפרק...
רגע, רגע, לפני זה, ולא כדי להצבן אותך. האם עדיין יהיה צורך בחברות סייבר התקפי? או שאולי יהיה צורך רק בחברות סייבר התקפי, כי אני חושב שעדיין
יעשו משהו מהותי. אז לא, לא. יהיה צורך תמיד בכל ה-level.
לא, לא, תן לי לשאול שאלה מדויקת.
לא.
זרקתי את זה באוויר. האם בעתיד, נגיד ולא יהיה צורך בחוקי חולשות, למרות שאני לא משהו שזה יהיה חד משמעית כזה, אבל הרבה מאוד זה יקרה, אז המקום היחיד שבו יצטרכו, זה אנשים שעושים בפוניזציה חזקה לרמה מדינתית, כמו לדוגמה בסייבר התקפי, ואז יהיה רק אותם, או יכול להיות שיהיה כל כך קל לתקוף ולעשות את מה שהם עושים, שלא יהיה צורך אפילו בהם. זאת אומרת, איפה העתיד שלהם? זה גם משהו שאפשר לעשות לחשוב עליו.
אז רגע, קודם כל, אז שנייה. קודם כל, בואו נדבר רגע על חברות אופנסיביות, ואי אפשר לדבר על חברות כאלה בלי להגיד NSO או פארגון או דברים כאלה.
נכון.
ואני אגיד לך שתי דברים. יש דברים שה-AI לא יכול לעשות, אוקיי? הוא לא יכול לעשות כי הוא לא פיזי. אולי היה עם רובוט יכול לעשות. אבל לעשות reverse engineering לחלק מהצ'יפים שנמצאים באייפון, אוקיי? זה לא דבר פשוט. AI לא יכול לחבר אותו לטאג. לא, הוא לא יכול. פיזית הוא לא יכול. הוא לא יכול להוריד.
יש הבדלים מסוימים ברובוט. גם בשנות ה-50-60 במדע...
נו. אתה על מיוט.
מה שאמרו בשנות ה-50, שמתי את עצמי על מיוט, כי זה מרסל פרם 20 עוד פעם. לא, אבל בשנות ה-50-60 אמרו שמה שהדבר הראשון שיגיע זה רובוטים שקפלו כביסה, ואז ישחקו איתנו שחמט. מה שקורה זה הפוך. מתי מקפלים לי כביסה, אלי?
רגע, אבל אני אגיד לך, אני אלחש, כי פה אשתי, זה מקרה יפה. אשתי קנתה, אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה כזה שואב אבק, שוטף רצפה והכל רובוטי. ומדבר, אתה יודע, זה כזה הולך לדוק סטיישן, מתאים את עצמו, ואז אתה יכול לחלק את הבית לזונים, ולהגיד לו, תנקה פה, תנקה שם, זה פרקט, זה לא פרקט, כל מיני דברים מורכבים מאוד, ויש לו גם מצלמה, והוא מזהה את הכלב, והוא יודע איפה הוא זה, והכל. זה סיפור מצחיק. כי אתה יכול לדבר איתו, אתה אומר לו, היי רוקי, ואז אתה אומר לו, קלין רום זה.
אתה קראת לך רוקי, באמת?
לא, ככה קוראים לו בי-דיפולט. ככה קוראים לו בי-דיפולט.
אוקיי, כי אנחנו נותנים שמות לרובוטים שלנו.
לא, אני מסרב לעשות הקנולג'מנט לדבר הזה. כי לדעתי, כאילו, תשמע, אני פותר את הבעיה ב-800 שקל בחודש לעוזרת, למה אני צריך את הדבר הזה? אוקיי? למה? תן לה פרנסה. אז עכשיו אשתי אומרת, כן, זה לא במקום, זה בנוסף. אבל בסדר, סבבה, ניחה, זה לא על זה, אני לא מתווכח. מה שאני אהבתי, זה את העובדה שאני שומע אותה, אשתי, המפתע שלה היא בלגית, יש שם מפתע צרפתי כבד. הוא כנראה לא מבין אותה טוב. ואז בשלב מסוים אני רואה אותה הולכת בבית, מחזיקה את הרובוט, שמה אותו במטבח, ואומרת לו, here, you should clean here. עכשיו, זה עניין, לגמרי, לגמרי. אז איפה שהיינו, דיברנו על הנושא של ה-AI, וגם פה אני רוצה להגיד לך, רגע, אני רוצה להגיד לך, אחד הדברים שאני כנראה מתחיל להבין בנושא של יחליף אותנו, זה כשחזרתי מביקור במשפחות שקולות, וחשוב לי להגיד את העניין הזה, אתה יודע, בעבר, זה אחד מהדברים העצובים לדעתי שקרו פה, כי בעבר, ביום הזיכרון, הייתי מכיר משפחות שקולות, אבל הקשר היה קשר עקיף. אוקיי? היום, אני יכול להגיד לך שביום הזיכרון, אני ואשתי עשינו סיבוב, ויש לנו קודם כל מספר לא מבוטל של מכרים, שלא לומר חברים, שהקשר לשכול הוא ישיר, ואז הקשר גם שלנו הוא ישיר, ואני מסתכל על זה, ובאמת לא היה לנו כמעט זמן לבקר את כולם, אם זה דקלה אמא של ראם, ואם זה ויידנבאום שגרים פה אצלנו, ואם זה גרינליק, וכאילו, ואתה קולט את זה, שעברנו פה משהו מאוד מהותי, וגם אני חייב להגיד לך שבאופי של החג, של יום העצמאות, וזה, זה השתנה. למה אני מספר לך את כל זה? כי יש לי תחביב, ואני לא תחביב, פעם זה היה מקצועי, פעם הייתי מנגן עם זמרים, מקליט באולפנים ודברים כאלה. אני קלידן. ולא יודע, חזרתי ונחה עליי המוזה, וכתבתי שיר, אבל אני לא יודע להוציא שיר לאור. יש הבדל בין לכתוב את השיר, אפילו לנגן אותו, לאבד אותו, ואז יש את הנושא של המיקסינג. המיקסינג זה אומר כמה אני נותן, איפה הפן, למין השמאלה וזה. ואז כל פעם בא אליי, בגלל שאני הרבה פעמים מחפש סינטיסייזרים, ומחפש כל מיני דברים, אתה יודע, בפייסבוק ובגוגל, אז הגיע אליי פרסומת, שבטח כולם ראו אותה, כלי שנקרא סונו. אתה מכיר את סונו?
כן.
אני חייב להגיד לך, גדי, לדעתי, טוב, תראה, ברור לי שאם תביא טכנאי סאונד, הוא יגיד, זה לא מחליף אותי. אבל עבורי, במה שאני הוצאתי, אני אומר לך חד וחלק. פעם הייתי הולך לאולפן ואומר, משלם לו, לא יודע, 5, 7, 8, 10 אלף שקל, ואומר לו, תעשה לי טכנאות סאונד על זה, היום אני לא צריך. יכול להיות שזה לא טוב מספיק, אבל זה מספיק טוב כדי שאני לא אצטרך להגיע אליו. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
זה הטריף לי את החושים הדבר הזה, ואני בטוח שעוד לא...
לכולנו יש את הנקודה שאנחנו רואים את היכולת ואומרים, וואו.
כן,
יש פה משהו חשוב להגיד לגבי העתיד של האנושות, איך אנחנו גורמים לכך שאולי אנחנו נייתר עבודות, אבל לא נייתר אנשים. יש פה דיונים מהותיים שצריך לעשות, אבל the storm is coming, אף אחד לא יכול לעצור את הסופה הזאת.
אז רגע.
זה מה שצריך להכיר בו.
יש כבר דיבורים על זה שקודם כל מקצועות ישנים יחזרו להיות יותר אפקטיביים.
חד משמעית, אני יכול להגיד לך שכבדיחה, ארוסתי חוקרת חולשות מדהימה, ומשתפרת כל יום, ועדיין הבדיחה הקבועה זה בואו נלך ביחד ללמוד, אני כמנכ״ל, פה, לשים את זה באותה משוואה, בואו נלך ונלמד ביחד להיות טכנאי מכונות כביסה. כבר עכשיו.
טכנאי מכונות כביסה.
זה מקצוע טוב, זה מקצוע שמרוויחים בו יפה, שאולי גם ישרוד לתקופה עד שיהיו הרובוטים.
אבל גדי, היום היום הולדת שלך, בן כמה אתה מותר לשאול? אתה בן 48, 47?
אני בן 24.
לא, מותר לשאול, נו.
כן, אמרתי, בן 24.
בסדר, לפני מע"מ, אם המע"מ יעלה, בן כמה אתה גדי ברצינות? איזה יליד אתה?
24.
אל תגיד בן כמה אתה, תגיד איזה יליד. 2001.
2004.
כן. אוקיי.
נכון,
בקיצור,
2001. כן.
תראה, אחד, אני יכול להגיד על עצמי שאני בן 53, אני לא רואה את הבעיה הזאת אצלי, יכול להיות שאני טועה, אני לא רואה את הבעיה הזאת מגיעה לפתחי, אוקיי? אני תמיד אוהב להקביל את זה, למרות שזה לא נכון, לקובוליסטים. אתה מכיר את הקובוליסטים?
אמיתית. לא, אבל יש לנו הזדמנות אמיתית, הזדמנות אמיתית. ויגידו בקבוצה מה זה קובוליסטים, שיגגלו בשבילנו.
מתכנתי קובול!
אני לא יודע מה אתה מדבר.
מתכנת קובול!
אולי בשיעורי היסטוריה אפשר למצוא מה זה.
נו, כן.
אבל אני חושב שבסופו של דבר, באמת לא הבנתי מה אתה רוצה בשנייה הראשונה, אבל כן, מצחיק. אני חושב באמת שיש לנו הזדמנות, אנחנו חיים באחת התקופות הכי מגניבות ומעניינות בהיסטוריה. יש גם הרבה דברים רעים ולא טובים ופחות טובים שקורים, ואנחנו חייבים להיות בתוך זה, וזה קל. זה יותר קל להשתמש באקסל בטוח, מוורד אין ספק. תורידו אג'נט היום, תתחילו להשתמש בו. דברו איתו.
טוב. אז שמעתם את גדי, חברים, תתחילו להוריד אג'נטים. גדי, עם איזה אג'נט אתה עובד לווייב קודינג?
אני, יש לי דאט, our Lord and Savior, Cloud Code.
Cloud Code.
אני גם בחברים, אתה יודע, אתה משתמש בהכל, אבל בסופו של דבר... זה המקום מבחינתי, לא רק שאני רגיל אליו ולא בא לי לשנות, ולא רק שהתאהבתי בו, ורוב העולם התאהב בו, אלא ש...
זה לא מטריף אותך שהוא כל הזמן חיובי ומרצה? גם שהוא הכי פקקט בעולם, כאילו, או, יוראי.
You're absolutely correct.
כן, you're absolutely correct.
כן, לא, לא.
זה מטריף אותי.
בסופו של דבר, באמת חשוב להבין שזה קל, ואנחנו יכולים לעשות את זה, וחבל שלא לעשות את זה.
טוב, אז חברים, עד כאן סייבר עם חברים לשבוע הזה. אני חושב שאני לפחות החכמתי מאוד ממה שגדי אמר פה.
ולא רב, אדי, אנחנו צריכים לזרוק איזה NSO.
לא הייתי רב איתך על זה.
NSO.
זה יהיה ממש מטומטם מצידי לריב בנושא שאני לא שקול בו בדעות. אני יכול לבוא עם נתונים שאני... אבל הנה, חידשתי לך לגבי הפערים, נכון?
חידשת לי. אני רוצה להגיד שבאמת שמחתי לחזור. תודה שרדפת אותי, כדי לבוא להקליט פרק.
וזה יקרה עוד.
תודה, אני בסטארט-אפ, חיים...
כן, חיים של סטארט-אפ. חברים, עד כאן סייבר, חברים, תודה רבה.
תודה רבה.